בענייני סמכות, נושא הסמכות, ובפעם הקודמת עשיתי ככה קצת מהר את ההרחבה, לפני כן הגעתי לאיזושהי הצעה בהבנת מקור הסמכות של חכמים לקבוע דיני דרבנן, לחוקק, זאת אומרת, תקנות עושים גזרות, באופן שיצליח לצאת ידי שני הקשיים הסופרים. קושי אחד שזה לא יצא דאורייתא, והקושי השני שזה עדיין יהיה עם מקור, זאת אומרת שזה יהיה מחייב. והטענה הייתה שמה שהרמב"ן אומר שזה נסמך על הפסוק שלא תסור, הוא לומד את זה מהגמרא במסכת שבת שהכן ציוונו ולא תסור על חנוכה, והרמב"ן אומר שזה אסמכתא, וטענתי שם שהמונח אסמכתא שם לא משמש אותו במשמעות הרגילה, שמדובר בדין דרבנן שמסמיכים אותו לפסוק מן התורה, כי אז כן, את עצם הסמכות של חכמים לא יכול להיות שהיא באמת מדרבנן, רק מסמיכים אותה על פסוק דאורייתא, כי אז מה באמת מקור הסמכות האמיתי שלהם? והטענה שלי הייתה שהפסוק לא תסור באמת מדבר על אדם שעובר עבירה דרבנן מתוך אי הכרה עקרונית בסמכות חכמים. אבל במקום שבו הוא עובר בגלל יצר, או כי הוא נכשל, או לא הצליח להחזיק מעמד, במקום כזה זה רק איסור מדרבנן. וכך אומרים כמה אחרונים בדעת הרמב״ם, הרוגת שובבות, ועל זה שאלתי, אז מה המקור לאיסור לעבור כשאתה כן מכיר עקרונית בסמכותם? כשזה רק איסור דרבנן, אז עוד פעם חוזרת השאלה, מה הרווחנו? עוד פעם חוזרת השאלה, אז מה בעצם המקור? אז טענתי שהמקור הוא איזשהו גילוי עקיף מהפסוק שלא תסור. הפסוק שלא תסור בעצם אומר שלחכמים יש סמכות. ונכון שבשביל לעבור עליו צריך לעבור מתוך אי הכרה עקרונית בסמכות חכמים. אבל ברור מצד שני שאם כל פעם שאני אעבור, כאשר אני כן מכיר בסמכות העקרונית שלהם, אלא רק נופל, נכשל, משהו כזה, אז בעצם רוקנתי את הסמכות שלהם מתוכן. כי מה זה אומר שיש להם סמכות? שום דבר, כי בסופו של דבר אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני מכיר בסמכות חיים, רק אני עושה מה שאני רוצה. זה לא, זה מרוקן את הסמכות מתוכן. ולכן, על כורחנו, שאם התורה נותנת סמכות לחכמים, זה מגלה לי באופן עקיף, שברור שצריך גם לעשות את מה שהם אומרים. לא מגלה לי. אז כל אכילת עוף בחלב הייתה איסור דאורייתא. אלא זה, אני לא עובר על אות אסור כשאני אוכל עוף בחלב, רק אם אני אוכל אותו באופן שאני לא מכיר בסמכות חכמים. אבל מתוך זה שלחכמים יש סמכות, מתגלה באופן עקיף, שמה שהם אומרים הוא כנראה בר תוקף, אחרת אין לזה שום משמעות, אחרת בעצם הסמכות התרוקנה מתוכן. עכשיו, זה בעצם המושג אסמכתא, שהוא קרוב יותר למושגי אסמכתא שעולים בראשונים בכמה הקשרים, ותתארית והזכרתי את השפטים, כשהסמכת בעצם לא אומרת שזה דין דרבנן רק נסמך על דין דאורייתא, אלא הסמכת בעצם זה איזשהו לימוד מרוח הפסוק, למרות שזה לא יישום פשוט של הפסוק. והגדרתי פה שני מכניזמים, אחד קראתי לו הסתעפות, אחד קראתי לו התפרטות, שהתפרטות זה המכניזם של נדר. כן, התורה אומרת לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, כאשר אני נודר הנאה מהסטנדר הזה, אז ברגע שנהניתי מהסטנדר הזה עברתי על איסור דאורייתא. למה? כי התורה אמרה ככל היוצא מפי ויעשה. ובפרט אני יוצאתי מפי איסור הנאה מהסטנדר הזה. אז זה בעצם התפרטות שהאיסור בתורה הוא איסור כללי, וזה איזשהו איסום פרטי שלו. אבל הלא תסור הוא לא כזה. הלא תסור הוא אומר לא לסור מסמכות חכמים, אז כשאני שר באופן שלא מכיר בסמכותם העקרונית, זאת התפרטות של האיסור. ואז אני עובר על איסור דאורייתא. אבל אם אני אוכל עוף בחלב רק בגלל שלא החזקתי מעמד, אז זאת הסתעפות, לא התפרטות. מה זאת אומרת? מתוך הפסוק אני יכול להבין בעקיפין שהתורה לא רוצה שאני אעשה גם את זה. אבל זה לא שאם אני עשיתי את זה עברתי על הציווי, עברתי על הלב שלא תסור. אלא אני מבין בעקיפין שרצון התורה שאני לא אעשה את זה. אז לכן הפסוק לא תסור הוא באמת המקור. ממנו אני לומד שהדברים האלה הם אסורים, אבל הוא לא ציווי. זאת אומרת, זה לא שכשעברתי על זה, אז עברתי על הציווי לא תסור. ולכן זה בעצם נקרא לזה חצי דין דורייתא, לא איסור דורייתא ממש, אלא איסור דורייתא קלוש.
אין עונשין.
או איסור דורייתא נמוך יותר.
אין עונשין על זה.
מה?
אין עונשין.
כן, זה איסור דרבנן. מרדות, אבל לא, אין...
עדיין משמש מקור.
אז הוא מקור, אבל הוא מקור לא במובן שהאיסור מתפרט ממנו, אלא במובן שהאיסור מסתעף ממנו. זאת אומרת, אני מבין מתוך הפסוק שיש כנראה גם איסור כזה.
והיא
בעיה
הפסוק? לא עולה בדעתך שיש חקיקה ראשית ויש חקיקת משנה? כאילו לא...
אין חקיקת משנה.
לא, אוקיי.
כי הפסוק לא מסמיך לחכמים לחוקק. אם הפסוק גם מסמיך לחכמים לחוקק, אז הייתה חקיקת משנה, אבל אז השאלה לא הייתה עולה. כי אז החקיקה הייתה בתוקף דאורייתא.
לא, זה ברור, בסדר, אבל ככלל, על דברים המשתנים, על הרחקות, אין...
אם התורה לא נותנת להם סמכות, אז אין להם סמכות. מאיפה שיהיה. שאני הייתי מבין מסברה, כדאי להרחיק את עצמי. אבל סמכות, שאני חייב לציית לחכמים רק כי הם אמרו, אני שלא מסכים להם. בשביל סמכות צריך מקור. אתה לא יכול... נגיד, אם לא הייתה, הכנסת לא הייתה מחוקקת שום חקיקת משנה. עדיין ההיגיון אומר שלא יודע, שמנכ"ל משרד התחבורה יוכל לעשות כל מיני תקנות תעבורה. בסדר, אני מספיק. אם הכנסת לא מסמיכה אותו, זה לא יעזור. הוא יכול לחוקק עד מחר. אתה לא חייב לציית לו. אתה חייב מקור לדבר כזה. מצד שני, אבל זה הבעיה ההפוכה, שאם יש מקור, אז הופך לדין דאורייתא. אז לכן אני אומר, זה מין מקור שמגלה שיש דבר כזה, לא מצווה. נדמה שנכנסתי קצת לעניין הזה של משמעותו של הציווי. שהציווי, הפסוקים שמצווים משהו, הם לא פסוקים שמספרים לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה. פסוקים שמספרים לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה זה לא ציווי. פסוקים שמספרים לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה זה גילוי. הם מספרים לי עובדה. הקדוש ברוך הוא היה מאוד רוצה שתעשה ככה, שלא תעשה כך. ואז, כמובן, מן הראוי לעשות את זה או לא לעשות את מה שהוא לא רוצה. אבל זה לא ציווי. לא היה פה לא עשה ולא לאו. בשביל עשה ולאו צריך פסוק שמצווה. ובמובן הזה, הלא תסור, אם אני עובר, אבל אני כן מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אז אני לא עברתי על הציווי. אני עברתי על גילוי, שאני יודע שזה לא רצון השם. לעשות דבר כזה. הפסוק גילה לי שזה לא רצון השם, אבל אני לא עברתי על ציווי, ולכן זה לא לאו דאורייתא.
לא תסור זה רק
בסנהדרין,
נכון?
זה דיברנו בהתחלה, אמרתי שחוץ משיטת החינוך, אז כן. שיטת החינוך
היא... גם לשיטה שעכשיו אתה מתאר, זה רק ממשיך עד דור הסמוכים, אבל לא עלה ממנו.
נכון.
ואז עלה ממנו יש איזשהו שינוי במנגנון של ה... כלומר,
ההסתעפות
או משהו כזה?
לא, אין שום דבר של ההסתעפות, רק אין מאיפה להסתעף. כי מה שהתורה גילתה זה שמה שהסנהדרין קובעים זה מחייב. היא לא גילתה זה שחכמים בכל דור מה שהם קובעים מחייב. ממילא זה לא מחייב. אם היא הייתה אומרת החכמים בדורנו, זה מחייב גם בדורנו. זה פשוט השאלה מה היא אמרה. היא אמרה את זה רק על סנהדרין. אז זה אני עוד אגיע. בכל אופן, אז
זה דרבנן זה רק על הסנהדרין, לא על הדורות הבאים? אין דרבנן על הדורות הבאים?
לא.
אז מה המשקל והסמכות שנובעת מכל הרבנים שפוסקים זה? אתה לוקח על עצמך את זה.
כן, זאת אומרת, או שקיבלת אותם על עצמך, או שאתה מעריך שכיוון שהם חכמים, בפרשנות אני אומר, כיוון שהם חכמים, אז כנראה מפרשים יותר נכון ממני. אם הם קובעים חקיקה חדשה, אני זה תוקף.
אבל אמרת שיש סמכות לתלמוד, זה נובע מקבלת ציבור.
תלמוד זה משהו אחר, זה עדיין מבחינתי כמו סמוכים.
זה מה שהגמרא אומר.
אמרתי.
אבל תלמוד זה לא נשאל על תסור.
לא.
מה?
זה לא
נכון. לא, יש איזה מעמד כמו סמוכים. תהיה קבלת הציבור.
תרף לא תרף, זה פרשנות.
עוד פעם, גם היום. אם יהיה מוסד שמקובל על כל הציבור, שמה שהוא אומר מחייב, זה יחייב כמו התלמוד.
טוב, אבל אמרת שיש הבדל בין סמוכים ולא סמוכים, שסמוכים זה הולך על הפסוק, שזה נותן לזה תוקף דאורייתא. ופה זה, בתלמוד, אין לזה תוקף שלא תסור, אלא משהו יותר חלש.
קבלת הציבור, כמו מתן תורה. זה שיסוג של סברה. כן. אני אומר, זה נכון לא רק לתלמוד. אם הייתה קבלת הציבור היום, אז אין חייב גם היום. כן, יש כאלה שטוענים כנגד התזות שלי שאין בכלל סמכות, אני אומרים, תראה, אבל שולחן ערוך גם מתקבל. הרי אין קדושה מיוחדת לתלמוד, דיברנו על זה. אין קדושה מיוחדת לתלמוד. שולחן ערוך גם מתקבל, אבל משנה ברורה. אז למה אני טוען שאין להם תוקף, אין להם סמכות מחייבת. משקל, משקל את הדברים, אבל במקום שבו אתה לא
מתקבל. זה לא מתקבל, זה לא מתקבל.
יש על כל נושא הכלים שלא חולקים עליו על סוף
הגישה. זאת הטענה.
מגן אברהם וזה, מה אתה...
זאת הטענה שלי שבאמת זה לא יתקבל. זה לא יתקבל בגלל שיש לא מעט מקומות שבהם, למרות שזה כתוב בשולחן
ערוך. לא, הוא חולק על השולחן ערוך. מה זה נקרא בתוכו?
שולחן ערוך זה לא ספר, שולחן ערוך זה חיבור. זה לא ספר כרך, זה פיזי. מה שאתה מכיר שולחן ערוך עם המגן אברהם והטז והשלט
שולחן
והשח. אז זה גם חולקים על השולחן ערוך עצמו, הוא לא התקבל. זה לא, התימנים למשל גם לא. השולחן ערוך לא התקבל כמשהו מחייב, למרות שהיום כבר יותר, אבל במקור התימנים לא, זה הרמב"ם היה. בכלל, יש תשובה של, אולי נגיע לזה, אבל יש תשובה של הבן של הראש, פשוט זיכרון יוסף. כותב שם שבכלל אין תוקף כזה, קבוצה לא יכולה לקבל על עצמה רב. אין, אתה לא יכול לקבל, לא, סליחה, לא שקבוצה לא יכולה לקבל רב, אלא אתה לא יכול לפסוק רק כי מישהו אמר. ואת נגיד, קהילה שמחליטה שהיא הולכת בעקבות הרמב״ם. אין דבר כזה. הוא טוען שאני זה תוקף בכלל. אבל בכל זאת, מביא אותו בקובץ שיעורים, טוען שזה לא, לא נשמע, לא נראה, שלא נוהגים כך. אבל ככה הוא טוען, שכה אני עושה, והאמת שמבחינת התפיסה, אני חושב שהוא צודק, זאת אומרת, אין לזה תוקף, אולי יש לזה תוקף של מנהג, אבל לא תוקף של דין מחייב. הוא אומר שאם יש לך אמר הדעתרה, אז אתה קיבלת אותו, וזו סמכות מקובלת בהלכה, אבל אמר הדעתרה בעצמו צריך לפסוק, לא כי כתוב כך ברמב״ם, אלא כי זה מה שהוא אומר. כן, בכל פעם הזה, אז אני אומר, שואלים מה השולחן ערוך, אני אומר, באמת השולחן ערוך, אני לא חושב שקיבלנו אותו על עצמנו, לפחות לא באותו מובן כמו הגמרא. נכון, שיש לו משקל משמעותי, ומסתכלים עליו, אצלם, כן, ברור. צריך לתת לו משקל, 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 אבל זה לא דבר שהוא מנדטורי. לא,
עכשיו מחלוקת כזו של התגלם בין רבנים, בעניין הזה של הגט, שאתה היית מעורב, או כל הדברים האלה שנוגעים להלכות המעשיות, שיש הרבה ויכוחים וקובעים גורלות של אנשים. אז בעיקרון, זה גם כן...
נכון, אין אף אחד סמכות.
אין אף אחד סמכות.
נכון. אז בית דין שהוא קובע ההלכה לגבי האישה הזאת, אז הוא קבע את ההלכה לגבי האישה הזאת. אף אחד לא יכול להגיד לו, אתה כן צודק, אתה לא צודק, הלכת נגד פלוני או נגד אלמוני. אין לו שום השקל, אין לו שום משמעות.
אז בעצם אתה אומר פה שבעצם החוק החילוני קבע שבעצם אותו רב שאין לו סמכות, הוא יכול
להשפיע
על חייה של אישה.
סמכות חילונית. רק בגלל החוק. אין לזה שום משמעות הלכתית. רק בגלל החוק. עכשיו, דיברתי על זה כבר, שבאה בסנהדרין בדף ה', ראינו שם שבכלל סמכות לדון, גם מבחינת המקורות, יש לה פן חילוני. דיברנו על זה, על סוגיה של רב נחמן שם עם הסנהדרין והמלך וכל מה שדיברתי בבית דוד. הטענה היא שבשביל שאתה תהיה מוסמך לדון, אתה צריך לקבל הסמכה במובן של המומחיות, וזה אתה מקבל מחכמים סמוכים שסומכים אותך, בית דין סמוך שסומך אותך, ואתה צריך לקבל סמכות שלטונית, וזה אתה מקבל מריש גלותה. מריש גלותה זה הסמכות החילונית. כי אתה נושא בתפקיד שיש לו סמכות שלטונית. הרי לא מספיק להגיד שאתה מומחה תורני. אז מה אתה מומחה תורני? גם הרופא הוא מומחה רפואי. זה אומר שכל מה שהוא אומר אני צריך לעשות? מה פתאום? אבל אם המחוקק יגיד שמה שהרופא הזה אומר זה מה שקובע מבחינת החוק, אז יכול שאני גם אצטרך לעשות את מה שהוא אומר. זאת אומרת, לא בגלל שהמחוקק הוא מומחה עוד עולה, כי בשביל סמכות צריך כוח. זאת אומרת, סמכות זה סוג של כוח, לא מספיק. נכון שבעל הכוח, אם הוא נוהג כשורה, אם הוא נוהג כראוי, הוא צריך לתת את הכוח הזה למי שמומחה. אבל עצם זה שאתה מומחה זה לא מספיק. זאת אומרת, צריך לקבל את הכוח, כמו שמומחה למשפטים לא הופך לשופט רק בגלל שהוא מומחה למשפטים. זאת אומרת, אתה צריך להיות ממונה על ידי השלטון המוסמך, אחרת אתה לא מקבל סמכות. לכן, במובן הזה, אין לי טענה עקרונית נגד העובדה שהרבנות מקבלת את סמכותה מהשלטון החילוני. הטענה שלי במישורים אחרים, א', יש לא ראויה לזה, ולכן הם נוהגים שלא קראוי, ב', מה זה שלא קראוי? זה שלטון חילוני. מה אכפת לי מה שהוא עושה? הוא לא עובד בכלל בקריטריונים התורניים, זה לא שיקול מבחינתו בכלל. אז לכן בעיניי אין לזה שום משקל הלכתי. וג', זה נכון שהסמכות החילונית היא תנאי כדי שתהיה שופט מוסמך, אבל זה תנאי הכרחי אבל לא מספיק. זה צריך להיות גם מוגדר בהלכה. הטענה שלי שזה לא מוגדר בהלכה, זה מעילה לא יעזור. אז במקום שבו הייתה סמיכה, המושג הזה, המושג ההלכתי הזה היה קיים, עד שתמה הסמיכה. אז אני אומר, אם קיבלת סמיכה מבית דין, שהם עצמם סמוכים, וגם קיבלת רשות לדון מריש גלותה, אז אתה יכול לדון. בלי הרשות החילונית אתה לא יכול לדון. אבל ברור שהרשות החילונית היא לא תנאי מספיק, היא תנאי הכרחי. אם המנגנון מוגדר בהלכה, אז אם יש לך סמכות מהרשות החילונית, אתה יכול לדון. אבל זה שיש לך סמכות מהרשות החילונית לא מחליף את ההגדרה ההלכתית. אם אתה לא קשר לדון, או אתה לא, אין לך, אין הגדרה בכלל של סמכות לדון, אז מה זה עוזר הרשות החילונית? אין זה שום משמעות. טוב, אולי נדבר על זה בהמשך, עוד נראה. ברבנות לא חשבתי להגיע לזה, אבל אולי. אז זה המסקנה בעצם הייתה שהסמכות של חכמים לחוקק מסתעפת מילות אסור ולא מתפרטת מילות אסור. בסוף השיעור הקודם, ככה עשיתי זה קצת מהר, טענתי שגם בשורש השני של הרמב"ם, שבו הוא עוסק בסמכות לפרש, לא בסמכות לחוקק, גם שם נראה שמדובר להסתעפות ולא להתפרטות. וזה נקודה מאוד מעניינת, אני חושב שהזכרתי את המדרש חינוך, שאומר שאם אתה צריך לחלל שבת או לעבור על איסור כדי להציל חולה, ויש לך שתי אפשרויות, או איסור שכתוב בתורה, או איסור שנלמד מדרשה, או פרשנות של חכמים, לא משנה, אבל שלא כתוב מפורש בתורה, אלא צריך פירוש של חכמים כדי להבין את האיסור הזה. אז אומר, עדיף לעבור על האיסור שכתוב במפורש בתורה. למה? כי האיסור שכתוב במפורש בתורה, אתה עובר עליו דאורייתא. אבל אם אתה עובר על האיסור שנלמד מדרשה של חכמים, אז אתה עובר גם על עליו דאורייתא וגם על לא תסור. אתה גם מציית לחכמים וגם על עובר על האיסור. אתה עובר שני איסורים. ולכן עדיף לעבור לאיסור שכתוב במפורש בתורה. אוקיי? זה מופרך לחלוטין. מחילת כבודו, אבל באמת זה פשוט מופרך. אין בכלל אפשר להגיד דבר כזה. ברור שהלא תסור פירושו שהפירוש של חכמים הוא המחייב. ממילא מה שהם אומרים זה מה שהפסוק מצווה. ועכשיו איזה איסור אני עובר? לא עובר על איסור לא תסור, אני עובר על הפסוק. נכון? רק הלא תסור גילה שגם אם אני מתווכח עם הסנהדרין ואני חושב שהפסוק אומר אחרת, הפירוש שלהם הוא הקובע. מה שהם אומרים זה מה שהפסוק מחייב. אז עכשיו, אחרי שהפסוק לא תסור נאמר, עכשיו אני יודע שאם עברתי על האיסור הזה, עברתי על הפסוק. למרות שאני חושב שזה לא מה שכתוב בו. זה המשמעות של לא תסור. אז הפסוק לא תסור הוא לא איסור בפני עצמו, הוא מסמיך את חכמים לפרש. זה הגילוי. הוא מגלה לי שהפירוש של, של החכמים המוסמכים, זאת אומרת שהסנהדרין, הוא הפירוש המחייב. עכשיו, אחרי שהוא גילה לי את זה, האיסור הוא האיסור שכתוב בפסוק, לא הלא תסור. אוקיי? Okay? חכמים שאומרים לכל מלאכה, זה למתת תלות מלאכה ותולדותיהם. לא כתוב בתורה. תורה כתוב לא תעשה כל מלאכה, אולי אני חושב שמלאכה זה משהו אחר. באים חכמים ואומרים, לא, זה למתת תלות מלאכה ותולדותיהם. עכשיו, הפסוק לא תסור אומר לי, בסדר, יכול להיות שאתה צודק בפירוש הפסוק, אני לא יודע, אבל מה שמחייב זה הפירוש של הסנהדרין. אם הסנהדרין אמרה שזה למתת אבות מלאכה, אז אם אתה עברת על האיסור מלאכה הזה, לא עברת על לא תסור. עברת על חיללת השבת. ודיברתי על זה, אמרתי שנגיד בהקשר של אשכנזים וספרדים, אם אשכנזי החליט שהוא סובר כמו המחבר, או ספרדי מחליט שהוא סובר כמו הרמ"א, הוא נוהג כמוהו והוא חלל שבת לשיטת המנהג של העדה שלו. אבל הוא חושב כמו הפוסקים שהעדה השנייה הולכת אחריה. השאלה למי שאומר שהדברים האלה כן מחייבים, כל אחד את העדה הרלוונטית. על מה הוא עבר? הוא חילל שבת או שהוא עבר על דיני מנהג? זאת אומרת שהוא לא נהג את המנהג שמחייב את העדה שלו. נפקא מינה, כי מחלל שבת בפרהסיה יש לו דין אחד. מי שעבר על איסור אחר זה דין אחר. הוא מומר לכל התורה כולה, מחלל שבת. זה כל מיני השלכות הלכתיות. אז אני אומר, בהקשר של השמיעה לשולחן ערוך ולרמ"א, אני נוטה יותר לחשוב שאתה עובר על דיני מנהגים. אתה לא, אם בכלל, אני חושב שאפילו זה לא. אבל כי אם אני חושב אחרת, אז בסדר, אתה מנהג לא יכול להכריח אותי לחלל שבת. אני חושב אחרת, כאילו שבת.
זה מה שנקרא דתי לייט הלכתי. תחפש את הפוסק שנותן את הפסק הכי קל.
זה לא. כולי זה וכולי זה רשע. הגמרא אומרת. הוא צריך לחשוב מה הוא חושב. אם הוא ברחי, מה שהוא חושב, לא מה שהוא רוצה. אם הוא חושב שזה הפירוש הנכון, אין בעיה, אם הוא ברחי הוא יכול ללכת אחרי זה. אם הוא לא ברחי, שיבחר לו רב, עשה לך רב, ושילך אחרי הפוסק שלו. אבל אם הוא ברחי, נכון, אם הוא יחליט מה שהוא חושב, זה מה שהוא יעשה. אבל אם הוא כל פעם בוחר את הקהל, אז כולי זה וכולי זה, זה רשע. אז אני אומר, בהקשר של השולחן ערוך והרמה, אני דווקא נוטה לחשוב שהוא עובר על דיני מנהגים, הוא לא מחלל שבת. אבל בהקשר של הלא תסור, של הסנהדרין, לא. בהקשר של הלא תסור, זה מה שהתורה אומרת, שלא תסור פירושו שמה שהם מפרשים זה תוכן הפסוק. אז עכשיו אם אתה עברת על תוכן הפסוק לפי פירושם, למרות שאתה חושב שזה לא תוכן הפסוק, אתה מפרש את הפסוק אחרת, לא חשוב. כי הפסוק לא תסור אומר שזה תוכן הפסוק המחייב להלכה. ממילא אם עברת על זה, עברת על הלב של הפסוק. אבל זה לא קשור למעבר הלא תסור. מה שכן המשנת חינוך יכול להיות צודק, אם אני לא מקבל את תוכן הפסוק ועברתי עליו, כי אני לא מכיר עקרונית בפירוש שלהם כפירוש המחייב, אז עברתי באמת לשני איסורים. גם הלא תסור, כי זה ראינו גם באיסורי דרבנן, שאם אני לא מקבל עקרונית את סמכותם לחוקק, אז עברתי הלא תסור. אותו דבר אם אני לא מכיר בסמכותם העקרונית לפרש. מה זה עברתי הלא תסור? מה ההבדל? אותו דבר. ואז באמת יהיו שני איסורים. אבל לא על זה מדובר, אני הרי ודאי, ברור שאני מציית להם, רק כשיש חולה אני רוצה לדעת איזה איסור לעבור כדי להציל אותו. אז פה ברור שאני לא עושה את זה כי אני לא מכיר בסמכותם. אני עושה את זה כי אני חושב שזה איסור קל יותר. אז פה לא שייך להגיד שעברתי גם על לא תסור וגם על האיסור בפסוק.
אבל למה זה סמכות לפרש? זה לא מובן מאליו?
מה פתאום? מה אני חושב אחרת? למה שהפירוש שלו יחייב? כי הוא עושה נדרים.
כי בסופו של דבר, בלי שאתה מקבל איזשהו פרשנות, אז מה המשמעות של המילים?
אתה מקבל פרשנות, הפרשנות שלך. תפצל מה שאתה חושב.
על סמך מה, אבל אתה מקבל את זה, על מה?
מה שאתה חושב, אתה מקבל את התורה, אתה לא מקבל פרשנות. מה שאתה מפרש מבחינתך, זה מה שהתורה דורשת. מה עוד אתה יכול לעשות? לא נתנה תורה למהלכי השרת. מה שהמיטב הבנתי, אני באמת, אני לא מדבר על כולי זה וכולי זה. באמת מה שאני חושב שכתוב בפסוק. זה מה שמחייב אותי. אגב, זה התחתף לי, דיברתי על זה, אני חושב, לפני כמה זמן. יש לי איזה אחיין שהתחתן עם קראית. וככה קצת יצא לנו להכיר את השיחה הזאת. מתברר שהקראים, זה לא שהם נצמדים רק למקרא, אלא שהם לא מקבלים את סמכות תורה שבעל פה. יש הבדל. מה ההבדל? גם להם יש פירושים. הם לא עושים תמיד רק את מה שכתוב כלשונו, כמו שהאגדות האלה, כן, לא תבערו אש בכל משובתיכם, שם דברים כאלה. אז זה לא ככה, לפחות לא בכל המקומות, אני לא מספיק מומחה, אבל לא בכל המקומות, אלא הכוונה, כל אחד מפרש מה שהוא חושב, וזה מה שהוא עושה. אבל הוא מפרש, זאת אומרת, יש גם פרשנויות, זה לא הצמדות לפשט as is, כפי שהוא כתוב. רק אין סמכות פרשנית, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, הפירוש הזה הוא הפירוש המחייב, אין תורה שבעל פה, במובן הזה יש רק תורה שבכתב, אבל כמובן תורה שבכתב גם היא תמיד זוקקת פרשנות, אין, הפסוק לא אומר כלום בלי שאתה מפרש אותו.
כל הקראים מפרש איך שהוא רוצה, או כל הקראים מפרשים?
לא, כל אחד מפרש איך שהוא רוצה, אחרת אם כולם מפרשים חזרנו לסמכות.
ואיך הם מסבירים את הפסוק, לא תעשו...
לא יודע, שאלה טובה.
יש לו איזה מסגרת מחייבת. מי קבע, יש להם מטריז ברמלה ליד השוק המלילות. עם שלט קשה לפי... דרשו מהם להוריד את זה, אבל בית המשפט פסק פרופה שלו. קשה לשיטת הקראים. אז אוקיי, מי המשגיח שלהם שם?
אני לא יודע, אבל יכול להיות
זה תלת מוסכם על הכוחות של אותה
אני יכול להיות שנוצרו שם אלה שהן תורות שבעל פה שהפכו למוסכמות ואז, כיוון שכולם מסכימים לפירוש הנכון, אז זה הפירוש אבל, עוד פעם, אני לא מומחה, אני אומר את זה רק מתוך מה שאני מבין, צריך לשאול אותם אבל אם אני מבין נכון אז אם נגיד יהיה מישהו שהוא יחליט לא לסמוך על ההשגחה הזאת, או להחמיר או להקל לא משנה, הוא לא יחשב כעבריין העובדה היא שכולם מסכימים, זה יתקבל, אז אין בעיה, אז עכשיו אתה יכול להגיד, זה קשר בשביל קראים, כי העובדה היא שכולם מסכימים, בפירוש, לפחות בהקשר הזה. אולי.
כשכולם מסכימים שאם זה קשר לא, אז אנחנו גם לא חנו.
אולי, לא משנה.
כניס אחר שיפתח לידו, יעשה קשר אחר, וגם שם
לא. לא יודע, אתה אומר גם הקראים הם יהודים. אוקיי.
זאת תהיה הוכחה.
כן, בדיוק. אגב, זה חלק מה... אני לא מספיק, עוד פעם, לא מספיק מכיר את התרבות שלנו, זה באמת נקודה מעכשיו התעוררתי למחשבה, שאלה אם יש שם מריבות. האם כל אחד יכול לפרש איך שהוא רוצה, מאיפה באות המריבות? המריבות תמיד קשורות לסמכות. אנחנו תמיד חושבים שהסמכות באה לפתור את הבעיה של המריבות. יש מריבות, הולכים לסמכות והיא קובעת, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם אין סמכות, אין מריבות. כי הרי אם אין סמכות וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז מה יש לי לריב איתך? אתה עושה מה שאתה רוצה ואני עושה מה שאני רוצה. מה יש לנו לריב? רק בגלל שאני מכיר בסמכות של פלוני ואתה מכיר בסמכות של אלמוני, אנחנו יכולים להתחיל לריב עכשיו. מי באמת... לא, מה שאני עושה לעצמי. מה זה מה שאני עושה מה שאתה רוצה מתנגשים? אני עושה לעצמי, אני עושה מה שאני רוצה.
במרחב הציבורי, אני רוצה לעשות משהו.
במרחב הציבורי אין
משהו הפוך.
זה לא רלוונטי במרחב הציבורי כמעט, כי מה יש לעשות? אתה מדבר, אתה מדבר על
המהות ההלכתית. לא, בית כנסת, לפעמים יכולים...
לא, בית כנסת, יכול להיות.
לעלות על המוקד של איזה מנהל.
אני מדבר, נגיד אצלנו בהלכה וזה, על מה כל המריבות. המריבות הן על זה של מי הרב המוסמך. זה בעצם השאלה. אתה לא נוהג לפי הכללים שהרב הגדול הדור לשיטתי החליט עליהם. אז אני רב איתך. נכון? זאת אומרת, זה מה שנקרא תלמידי חכמים רבים שלום בעולם. כן, לא. יש המון הסכמי שלום, כי יש המון מריבות, אז אפשר לעשות הרבה הסכמי שלום. אז זו שאלה מעניינת, צריך לבדוק שם באמת, עד כמה יש שם מריבות, אני מניח ש... בטח הם מוצאים מה לריב, אבל אני מניח שמספר הערוצים שבהם אתה יכול לריב במצב כזה הוא קטן יותר, נגיד, בהקשרים אנחנו יודעים ש...
כל טעם החיים עובד.
כן, בהקשרים של, נגיד, בהקשרים של עבודת אלילים, הקשרים פגאנים, בכל מיני מקומות, יש איזה פלורליזם שהוא כמעט בלתי נתפס אצל בני דת מונותאיסטית. אז יש מלא יפנים וסינים שהם יכולים לשים אלילים פסלים נוצרים, דוקנאות נוצריות, ללכת לכנסייה ואחרי זה ללכת לאלילים שלהם וללכת למנזר ההוא ולכל זה. אין שום בעיה, הכל בסדר, גם זה טוב, גם זה, הכל נהדר. והמונותאיסטים לא פולטים את הדבר הזה בכלל, זאת אומרת, כאילו מה זאת אומרת, אם אתה מאמין בזה, אז ההוא זה עבודה זרה. איך זה יכול להיות? אבל בעולם פוליטאיסטי, אז זה לא רק חלוקה של האלילים שכל אחד יש לו תחום אחריות. זה במקור היה פוליטאיזם. פוליטאיזם אין פירושו סובלנות בהכרח. פוליטאיזם באופן מהותי הוא לא בהכרח סובלני. אלא הכוונה, פוסיידון הוא אל הים, כן, אל השמש, איך קוראים לו?
כל האלים הרומאים.
לא משנה, כל אחד אחראי על משהו אחר. היין, כל אחד משהו אחר. זה פוליטאיזם. זאת אומרת, זה לא כוח אחד, אלא זה הרבה כוחות. אבל יש פוליטאיזם בעיקר במזרח. במזרח הרחוק, יש פוליטאיזם שהוא באמת פוליטאיזם סובלני. הוא פוליטאיזם במובן הזה שלא בגלל חלוקה של תחומי אחריות. אלא בסדר, אתה יש לך אל שלך, יש לך אל טוב, בוא נשים גם את שלך נשים אצלי. למה לא? זה נחמד דווקא, אני אשתחווה לכולם. למה לא? חבר'ה נחמדים. אז יש פה משהו דווקא נורא, נורא מעניין. טוב, בכל אופן, כן, אבל יש משהו בטעם החיים הולך, כמו ששמואל אמר. הזכרתי פעם, אני חושב, הוא היה ספונסור שלי במכון ויצמן, איתמר פרוקצ'יה. הוא היה שמאלני ככה לוהט, מתכעס על כל מה שהולך פה.
שופטתי...
גיסתו, לשעבר. זאת אחיו הוא גרושה של שופטת. אז הוא סיפר לנו פעם, היה לנו הרבה בוויכוחים, בריבות, וכל מיני עניינים, שמאל, ימין, דתיים, לא דתיים. הוא סיפר שהוא היה פעם בדנמרק, נדמה לי, איזשהו בסקנדינביה, לא זוכר. הוא היה פוליטיקאי כזה, הוא היה אחראי מטעם האום על דרום אמריקה. הוא איש מאוד חשוב בממסד המדעי. ובאיזשהו שלב הוא היה בשיטותיו, הוא היה איזשהו בסקנדינביה, לא זוכר איפה. הוא הגיע שם לכמה ימים, הוא סיפר לנו. שקרבתי על המיטה, רגליים על הקיר, שם יהיה שקט, לא מעניין אותי חדשות, שיסרף כל המקום הזה, מה אכפת לי, אני לא קשור אליו בכלל. יש לנו מה עצבולנים כאלה, אני מכיר, שהם טוב להם החולה, כי קשה להם את זה, אבל זה בא מאכפתיות, זה לא... אז הוא אומר, אחרי 10 דקות התחילו גירודים. שכבתי ככה על המיטה, אחרי חצי שעה אני כבר... התחלתי להיכנס לעצבים. אחרי שעה כבר לא יכולתי יותר. למחרת פשוט עליתי על מטוס וברחתי משם. לא יכולתי להחזיק מעמד. מהשקט, השלווה המטורפת הזאת, כן? אי אפשר לחיות ככה. לא, יש לזה משהו אמיתי. זה משהו, זה נותן טעם לחיים. וכשיש לך מה לריב, זה אומר שיש משהו שחשוב לך. אתה יודע, אם לכולם זה נראה נורא פסטורלי, אבל האמת היא שאני לא נורא מעריץ את התפיסה הזאת. כי זה אומר שבעצם שום דבר לא חשוב לך, מה אכפת לך? זה נחמד ההוא וגם ההוא נחמד, וכולם נחמדים והכל בסדר, אבל שום דבר לא חשוב לך. שמה אתה חי? מה... בלי שום דבר למות למענו, כמו אמר השיר, כן? אני שוכב לי על הגב. אז לגבי השורש השני, גם שם הטענה שלי הייתה שבעצם יש איזשהו סוג של הסתעפות. מה הכוונה? הרמב״ם כותב בשורש השני שהמצוות שנלמדות מדרשות הן מעמדן כשל דברי סופרים. הזכרתי שמהתש בצבא הלאה כמעט כל המפרשים המסורתיים, אנשי ההלכה, שפרשו את הרמב״ם הבינו שכוונתו לא למעמד הלכתי של דברי סופרים, אלא הכוונה, המקור הוא מדברי סופרים, זה לא התוקף של ההלכה הוא מדברי סופרים, אלא המקור של ההלכה הוא מדברי סופרים. זאת אומרת, הסופרים או החכמים הם אלה שיצרו את ההלכה. אבל התוקף הוא דאורייתא. ולמה? כי כמו שהרמב״ן בהשגות מעריך מאוד להראות, יש מאות ראיות, כל השס מלא מזה שזה דין דאורייתא, דברים שאני מדהים מדרשות. ששם לחומרה ומתייחסים לזה כדין דאורייתא לכל דבר.
ולוקים עליהם.
מה? לוקים זה כבר שאלה יותר מסובכת, אבל הרמב"ם כנראה יותר שלא לוקים עליהם. להלכה.
עושים לך שאומרים את השם?
כן. כותב את זה, זה הקדמה לספר המצוות. עוד פעם, גם אני לא זוכר כבר כרגע אם לזה יש ממש ראיות מפורשות מהגמרא שלוקים על זה או לא, אבל הרמב"ן ודאי סובר שכן. או כמעט כל הראשונים סוברים שכן, אבל הרמב"ם סובר שלא. הרמב"ם אומר שאין עונשין מן הדין, נאמר על כל מידות הדרש, לא רק על קל וחומר. אז לא עונשין, לא לוקחים על דבר שנאמר עם מידת הדרש. בכל אופן, הקשיים הם מאוד גדולים ברמב"ם. יש סתירות בדבריו, קשה מסברה, קשה מול הגמרא, קשה מסברה. הרמב"ן שואל, איך זה יכול להיות שי"ג מידות נמסרו במסורת מסיני, הטקסט התורני גם הוא נמסר מסיני, כשאתה מפעיל את י"ג המידות על הטקסט, התוצאה היא דרבנן. קיבלת כספת מהקדוש ברוך הוא ומפתח. עכשיו אתה פותח את הכספת ומה שאתה מוצא בפנים אתה אומר, זה לא מהקדוש ברוך הוא. קיבלת את הכספת עם הדבר מהקדוש ברוך הוא, את המפתח לפתוח גם קיבלת מהקדוש ברוך הוא, אתה פותח, מוציא את הדבר, אתה אומר, זה ממני, זה לא מהקדוש ברוך הוא. אז זה יכול להיות.
יש פה מידה של חופש, איך אתה מסובב את המפתח ואתה מפעיל פה את הקל וחומר.
אוקיי, מה שאני טענתי בעצם, הרמב״ם כותב,
אבל לפי הגישה הזו אין דרבנן.
מה?
הכל נמצא בקצפת.
לא, לא, אני מדבר על פירוש, לא על חקיקה. הרמב״ם כותב, ואולי תחשוב שאני בורח מלמנותן להיותן בלתי אמיתיות, והיות הדין היוצא במידה היא אמת או בלתי אמת, אין זו הסיבה. אבל הסיבה כי כל מה שיוציא אדם הם ענפים מן השורשים שנאמרו לו למשה בסיני בביאור, והם תרי"ג מצוות. ואפילו היה המוציא משה בעצמו, אין ראוי למנותם. מה הוא אומר? שההלכות שיוצאות מהדרשות הן בעצם ענפים שיוצאים מהשורשים. מה זאת אומרת? מה המטאפורה הזאת בעצם אומרת? זה לא אמיתי, אומר הרמב"ם, זו הנקודה. אלא הנקודה היא שזאת הרחבה של מה שכתוב בפסוק, ולא חשיפה של מה שכתוב בפסוק. ובמילים אחרות, לא קיבלנו כספת עם משהו בתוכו ומפתח. זה המודל של הרמב"ן. הרמב"ן רואה את הדרשות
כאילו... קיבלנו כספת שבתוכה ציצים.
מה?
קיבלנו כספת שבתוכה יש
ציצים. אנחנו זרענו, שתלנו, השקענו, עבדנו, שמנו במקום הנכון, ואז יצא מה שיצא. אבל זה לא באמת היה בתוך הכספת. ולכן זה ענפים היוצאים מן השורשים. אז זה אומר הרמב״ם, כיוון שהדין שנלמד בדרשה הוא הרחבה של מה שכתוב בפסוק, לא חשיפה של דבר שהיה תמון בתוך הפסוק, כלומר של מה שבתוך הכספת, לכן אומר הרמב״ם זה מדברי סופרים. ואז הקושייה של הכספת, כן, לא קשה. ואז עוד פעם, מה יוצא מכאן? מה שיוצא מכאן זה שכמו שראינו לגבי הסמכות לחוקק, שהסמכות לחוקק מסתעפת מהפסוק שלא תסור ולא מתפרטת ממנו, הטענה שלי זה שגם הסמכות לדרוש, בעצם או הדרשה, היא אמצעית שהתוצר שלו מסתעף מהפסוק ולא מתפרט ממנו. נגיד שאתה אומר, את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים, זו הדוגמה שהרמב״ם מביא כאן. אני לא חושב שזה במקרה הוא הביא את זה. עוד רגע אני אעיר על זה, אולי אמרתי. הטענה היא שזה לא נכון שבתוך הפסוק תמון גם הדין או החובה לירום מתלמידי חכמים. הפסוק אומר לירום מהקדוש ברוך הוא. לירום מתלמידי חכמים זה הרחבה של הרעיון שכתוב בפסוק. כי ההנחה היא שהמילה את באה להרחיב ולרבות, ואנחנו מרבים את מה שדומה. אז אנחנו אומרים שיש גם חובה לירום מתלמידי חכמים, אבל לא חשפנו רובד נסתר שהיה תמון בתוך הפסוק, אלא הרחבנו את הרעיון של הפסוק. אז עכשיו מי שלא ירא מתלמידי חכמים, עבר על את השם אלוקיך? לא. הוא לא עבר על את השם אלוקיך תירה. כיוון שזה לא כתוב בתוך את השם אלוקיך תירה. הוא עבר על ההרחבה, על רוח הפסוק של את השם אלוקיך תירה. ולכן אומר הרמב״ם, זה דברי סופרים, זה מסתעף. מתוך הפסוק אתה יכול להבין שגם את זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אבל לא שעל זה הקדוש ברוך הוא ציווה. זה לא כלול בציווי. מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה מה שכלול בציווי של הפסוק. זה לא כלול שם. אבל מתוך הרוח הפסוק אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה גם את זה. בדיוק כמו שאמרתי על הרבנן. לכן אני טוען שבעצם הלא תסור, במישור של החקיקה ובמישור של הפרשנות, עובד באופן די דומה. אבל צריך לשים לב להבדל. במישור של החקיקה, הלא תסור, הסמכות לחוקק בעצמה מסתעפת מלא תסור. הסמכות לפרש מסתעפת גם אם היא לא תסור, אבל כאן דיברתי על דבר שלישי. על הדין, על דין ספציפי, איך הוא יוצא באמצעות דרשה מתוך הפסוק. הטענה שלי שהדרשה היא הסתעפות של הדין מתוך הפסוק, ולא התפרטות של הדין מתוך הפסוק.
השיטה שלנו, אם ניקח ספציפית לדוגמה הזאת, הרי נניח, אני הייתי אומר, אוקיי, כוונתו של הקדוש ברוך הוא את השם אלוקיך תירא, לרבות כל מה שמסתעף מזה. אבל הרי שיטת הגמרא...
לא, לא לרבות כל מה שמסתעף מזה. את הכוונתו של הקדוש ברוך הוא זה לירום ממנו עצמו.
בסדר, אוקיי. ועכשיו, חכמים, תלמדו כל מה שמסתעף מזה. אבל זה לא כך. כי שיטת הגמרא, שמעת השם אלוקיך תירא, אני יכול ללמוד רק לימוד אחד.
נכון.
או, אבל למה? למה? אם זה כל מה שמסתעף, אז אני יכול כל מה שמסתעף.
לא אומרתי כל מה שמסתעף. כל מידות הדרש אומרות לי מה אני אמור לעשות בכל מופע טקסטואלי. אני חושב שזה השווה, יש מילה פה, מילה שם, אז אתה יכול להשוות לכל דבר בעניין את שני ההקשרים. אבל כשאתה עושה ריבוי מהמילה עד, אומרים לך שאתה צריך לרבות מסתעף אחד.
אוקיי.
את מה שהכי קרוב. אז אתה מרבה אותו. אבל עדיין אתה מרבה אותו.
דווקא אני הייתי אומר, אם התורה במילה את התכוונה לריבוי אחד בלבד, אז
לא, לא התכוונה לריבוי אחד בלבד.
אז אני צריך לגלות מהו אותו ריבוי.
אני מבין, אבל אני אומר, אז באותה מידה, גם אם התורה התכוונה שתרבה את כל מה שאתה חושב, גם אז היא התכוונה לכל מה שאתה חושב. מה ההבדל? אתה בכל מקרה יותר דעו הייתה. אני טוען שהתורה בכלל לא התכוונה לא לזה ולא לזה. התורה כתבה את, וזה מאפשר לך לרבות. לרבות מה? משהו אחד שתמצא לנכון.
למה לרבות דווקא דבר אחד? למה לרבות דווקא דבר אחד? הרי אני אומר, אם התורה נותנה לך, אוקיי, אז שתיתן. כאילו...
כי זה מה שמילה את עושה. אם אתה רוצה לרבות יותר מדבר אחד, יש מידות דרש אחרות שעושות את זה. שהכלל הוא פרט וכלל. למה התורה בחרה לכתוב את זה דרך, ללמד אותך על הריבוי הזה דרך המילה את, ולא ללמד אותך דרך... כלל ופרט וכלל, איך שהוא לנסח את הפסוק הזה באופן של כלל ופרט וכלל. כי אני רוצה להגיד לך שפה אתה תרבה משהו אחד.
אז בגלל שהחופש לגבי בחירת הדבר האחד, זה בעצם מגדיר את ההסתעפות מול ההתפרטות, זאת אומרת שאין הכרחיות ב...
לא שהתורה התכוונה מראש למה שאתה בחרת. נתנה לך אפשרות להרחיב, או שאתה תרחיב לפי מה שאתה מבין. אגב, אם אתה לא, אין לך מה להרחיב, אז אולי אל תרחיב, לא יודע. יש מקום לדון. לבואות רשות להרחיב. פשטות זה דירה חובה. כי לכן אמרתי שלא בכדי הרמב״ם הביא פה את הדוגמה הזאת של את השם אלוקיך תירא, כי הרי הגמרא עם שמעון
האבסוני... אחרי כל הלימוד קורס. אחרי כל הלימוד של העיתים קורס.
בדיוק.
אז חובה ללימוד.
זה מה שאני אומר, משם משתמע שזאת חובה. כל המשא ומתן בין שמעון האבסוני לבין רבי עקיבא, שמעון האבסוני רצה לוותר על כל העיתים בגלל שהוא לא מצא מה לרבות מפה, למה לוותר? אז פה לא מצאת, פה אל תרבה, במקומות שכן מצאת כן תרבה. רואים שלא, אם יש כלל כזה צריך לרבות, לא אפשר לרבות. בסדר? וגם רבי עקיבא בסוף אמר, טוב, אבל אם צריך לרבות, אנחנו נרבה על כורחנו תלמידי חמים, למרות שגם הוא היה מודע לקושי שיש בעניין הזה, שמדמה את התלמידי חמים לחדוש ברוך הוא. ואת כאן כן משתמע שיש חורבות, ולא רק רשות לרבות. אוקיי. אז בעצם אנחנו רואים שגם פה יש איזשהו מנגנון של, של הסתעפות מהפסוק. אחת ה... אחת ההשלכות לעניין הזה, יש פה זה מקום מאוד מעניין, למרות שמצאתי רק אחד כזה, שבו שבו אני רואה השלכה. זאת אומרת, אני צריך לעשות, הנה. אני אקדים עוד משהו. הרמב״ם כותב, והרמב״ם תוקף אותו על העניין הזה, הוא אומר, הוא חולק על בהג, בשורש השני, אני קורא מהשורש השני של הרמב״ם, הוא חולק על בהג, הוא אומר, הוא כבר הגיע בהם הסכנות אל יותר קשה מזה, הוא תוקף את בהג. וזה שהם כשמצאו דרש בפסוק, יתחייב מן הדרש ההוא לעשות פעולה מן הפעולות, או להרחיק עניין מן העניינים, והם כולם בלא ספק דרבנן, ימנו אותם בכלל המצוות. ואף על פי שפשטי דקה לא יורה על דבר מאותם העניינים. אם השורש שהועילונו בו עליהם השלום, והוא אמר המזל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. והיות התלמוד שואל בכל מקום ויאמר, גופי דקה במייקה מדבר. כשמצאו פסוק ילמדו ממנו דברים רבים על צד הביאור והראיה. מה זאת אומרת? הרמב״ם אומר שמה שגרם לבהג למנות מצוות שנלמדות מדרשות, זה מה שחכמים אמרו שאין מקרה יוצא מדי פשוטו, ואומרים פשטי דקה במאיקאי וכו'. זאת אומרת, הכוונה שיש כמה פירושים יש ויש דרש, והם כולם פירושים לפסוק. הרמב"ם פה מרגיש ששורש התפיסה של בהג זה שהוא מבין שהדרש הוא פירוש נוסף לפסוק. חוץ מהפשט יש גם את הדרש, יש שני פירושים לפסוק. אבל הרמב"ם טוען שזה לא נכון. הרמב״ם טוען שכשכתוב אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אין הכוונה שאחרי שאמרת דרש אל תשכח יש גם פשט. אלא אין מקרא יוצא מידי פשוטו, רק הפשט הוא פירוש לפסוק. הדרש הוא לא פירוש לפסוק, הדרש הוא הרחבה. וזה מה שהוא אומר אחרי זה, שזה כמו ענפים היוצאים מן השורשים. לכן זה פירוש מחודש. מה שהוא אומר שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, זה כלשונו. גם זה כפשוטו. זאת אומרת שהפירוש, לכל פסוק יש רק פירוש אחד, הפשט. כל הפרדס ו-70 פנים לתורה והכל זה לא, זה הרחבות. פירוש יש רק אחד. ועל זה הרמב"ן מרגיש שפה שורש העניין, תוקף אותו על זה בעוצמה. הרמב"ן אומר מה פתאום, זה מזכיות תפוחים ומזכיות הכסף, הרמב"ן עצמו מביא מהקדמת המורה נבוכים, יהיו לי על זה באתר. שיש כמה פירושים אפשריים לכל פסוק, 70 פנים לתורה ופרדס וכל דברים כאלה, אבל הרמב"ם אומר לא, יש רק פירוש אחד לפסוק. וכל השאר זאת הרחבה. הדרשות, מה שאנחנו לומדים מהדרשות, זאת הרחבה ולא פרשנות.
אז מה הוא עושה עם העין תחת עין?
מה?
העין תחת עין זה המדרש עקר את הפשט, זה לא הרחבה שלו.
במקום שהמדרש עקר את הפשט, אז המדרש אומר שזה הפשט. אבל זה אף פעם לא שני דברים. אז הפשט הוא רק זה.
אבל הוא אומר שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. הוא אומר שזה השורש, ואז הוא אומר שהדרש...
אין מקרא יוצא מידי פשוטו זה במקום שבו אין סתירה בין הפשט לבין הדרש. במקום שיש סתירה בין הפשט לבין הדרש, אז הדרש הופך להיות הפשט האמיתי, ואגב שם זה יהיה דין דאורייתא. ולא דין דרבנן לפי הרמב״ם. כי זה הפשט, לא משנה שהגענו אליו בכלים של דרש. הדרש רק גילה לנו מה הפסוק אומר. וזה במובן הזה זה דרש מגלה. יש דרש יוצר, יש דרש סומך ויש דרש מגלה. הדרש מגלה שהפסוק הוא לא כמו שאתה קורא אותו באופן הפשוט, כי באופן הפשוט זה קשה מאיזושהי סיבה, או סותר את הדרש, ולכן ברוב המקרים הדרש הוא מקביל לפשט, הוא לא סותר אותו. הוא מוסיף עליו עוד דין, שלא קשור לפשט. אבל יש מקרים מאוד נדירים אגב, אנשים חושבים שזה הרבה, זה לא, זה מקרים מאוד נדירים, שהדרש סותר את הפשט, עין תחת עין זה אחד מהם. עכשיו, מה שקורה פה זה בעצם דבר מאוד מעניין. כי התחלת הדיון בין הרמב"ן, זה באמת זה סוגריים, אבל זה סוגריים מעניינות, אז אני יכול עומד על זה. התחלת הוויכוח בין הרמב"ם לבין בהאג היא לא בהלכה, היא בעולם הפרשני, בספירה הפרשנית. הבהאג מבין שיש כמה פירושים אפשריים לפסוק אחד. הדרש והפשט הם שניהם פירושים לפסוק. והרמב"ם טוען שיכול להיות רק פירוש נכון אחד לפסוק. כל שאר מה שנקרא פרשנויות או מדרשים זה הרחבות, לא פירושים. Okay. עכשיו, כתוצאה מהוויכוח הפרשני הזה, יוצא גם ויכוח הלכתי. כי הרמב״ם טוען שדבר שהוא הרחבה של הפסוק, התוקף שלו הוא לא דאורייתא. בסדר? ויכול להיות שזה גם בהאג מסכים. רק בהאג טוען שהדרש חושף את מה שיש בפסוק, לא מרחיב. בסדר? אז הוויכוח ביניהם הוא ויכוח ברובד הפרשני. הרובד ההלכתי נגזרת של הרובד הפרשני. עכשיו אני אגיד יותר מזה. יש ראשונים שבהם משתמע שהם מסכימים לשיטתו הפרשנית של הרמב״ם ולא מסכימים לשיטתו ההלכתית של הרמב״ם. למשל, הר"ן במסכת נדרים בדף ח', הזכרתי אותו פעם, אומר שדבר שנלמד מדרשה, שבועה חלה עליו. שבועה לא חלה על דבר מצווה, לקיים או לבטל, כי הוא מושבע ועומד מהר סיני. אבל אם אתה נלמד, אם אתה לומד משהו מדרשה, אז שבועה חלה על זה. עכשיו, הר"ן לא אומר שדבר שיוצא מדרשה הוא דרבנן. יותר מזה, יש שיטות שאפילו על דבר דרבנן שבועה לא חלה. שזה בכלל, יש שיטות על זה ודאי לא שייך. זה דין מיוחד על דבר שיוצא מדרשה. למה? לדעתי, הר"ן מסכים לתפיסתו הפרשנית של הרמב"ם. הוא טוען שדבר שיוצא מדרשה הוא הרחבה ולא חשיפה. אז מה? אז על זה אנחנו לא מושבעים מהר סיני. כי אנחנו מושבעים מהר סיני, מה שכתוב בפסוק. אבל זאת הרחבה, זה לא כתוב בפסוק. אז לכן, על זה אפשר להישבע. שבועה חלה על זה.
חצי שיעור למשל.
מה?
חצי שיעור.
אולי חצי שיעור, כן, שנלמד מכל חלק, מריבוי, נכון? ולכן, או לימוד תורה מעבר לקריאת שמע בוקר וערב, שעל זה הר"ן מדבר, זה הנושא שלו שם. אז הר"ן, אני טוען שהר"ן מסכים לשיטתו הפרשנית של הרמב"ם, שהדרשות רק מרחיבות ולא חושפות, אבל לא מסכים לנפקות ההלכתית של זה. זאת אומרת, הוא לא מסכים שאם דבר הוא רק הרחבה ולא פרשנות, אז הוא דרבנן ולא דאורייתא. פה הוא חלק על הרמב״ם ומצטרף לכל הראשונים האחרים. לעומת זאת, בהאג יכול להיות שעובד הפוך. בהאג יכול להיות שגם הוא יסכים שדבר שהוא הרחבה הוא יהיה דין דרבנן. רק הוא טוען שדבר שיוצא מדרשה הוא לא הרחבה אלא חשיפה. זאת אומרת, הוא מתווכח עם הרמב״ם ברובד הפרשני, אבל לא בהכרח, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע, אבל לא בהכרח ברובד ההלכתי. לכן יש פה שני חידושים בלתי תלויים של הרמב״ם, ועל כל אחד מהם אפשר להתווכח לחוד. החידוש הפרשני, האם הדבר שיוצא מדרשה הוא נחשף שהוא היה כבר בתוך הפסוק, או שהוא הרחבה, והרובד ההלכתי, שדבר שהוא הרחבה ולא חשיפה, הוא רק דין דרבנן ולא דין דאורייתא. עכשיו השאלה המעניינת היא, ישנה השלכה לוויכוח הפרשני של עצמו. נגיד, אם מישהו מקבל את הדעה הפרשנית של הרמב״ם, אבל לא מקבל את התזה ההלכתית שלו, האם יש לזה השלכה הלכתית? אז ראינו כבר אחת שכן, הר"ן, ששבועה חלה על הדבר הזה למרות שהוא דאורייתא. כי מבחינה פרשנית זה לא כתוב בפסוק, אז על זה אתה לא מושבע ועומד מהר סיני. עכשיו, אני חיפשתי ברמב״ם השלכה הלכתית של התזה הפרשנית שלו. אז מצאתי אחת. וזה מאוד מעניין. יש פסוק בפרשת עדי, כתוב, ויעשו את הקוטנות שש מעשה הורג לארון ולבניו. ואת המצנפת שש, ואת פערי המגבעות, ואת מכנסי הבד שש מושזר, ואת האבנת שש מושזר, והתחלת והרגמן ותולעת שנים מעשה רוקן, כאשר ציווה שם את משה. אז הגמרא במסכת יומא, עין א', הגמרא לומדת מהפסוק הזה ככה, תנו רבנן, דברים שנאמר בהם שש, חותן כפול שישה, מושזר שמונה, מעיל 12, פרוכת 24, חושן ואפוד 28. ותלוי מכמה חוטים אתה תווה את הפתיל, שממנו אתה הורג את הבגד. בסדר? אז הדברים שמופיעים בתורה תחת המילה שש, החוט שלהם כפול שישה סיבים. אתה שוזר את ששת הסיבים, ואתה תווה מהם את החוט. אוקיי? אחרי זה אתה הורג מהחוט הזה את האריג. וכשאתה תווה את החוט, מכמה סיבים אתה תווה אותו, אז כל הבגדים שבהם התורה מתייחסת אליהם ואומרת שהם עשויים שש, הכוונה כפול שש בסיבים. זה לא פשט התורה. פשט התורה שש, הכוונה עשוי משש. זה לא, זה סוג של חומר. אוקיי? זה לא שזה כפול בשישה סיבים. אז הגמרא אומרת ככה. חותן כפול שישה מנהלן. לפה אנחנו יודעים שהחוט צריך להיות כפול שישה. כי הגמרא בעצמה מבינה ששש זה לא הכוונה המספר שש. אז אומרת הגמרא ככה, דאמר קרא, ויעשו את הכותונת שש, ואת המצנפת שש, ואת פערי המגבעות שש, ואת מכנסי הבת שש מושזר. חמישה קראי כתיבי, ואת חמש פעמים שש מוזכר בפסוק. חד לגופי, וכיתנן יאבו. הכוונה שתעשה את זה מכותנה, משש, מסוג החומר, אוקיי? וחד, שיהיה חותן כפול שישה, שזה כמובן דרשה. המילה שש פה זה כמובן, המילה שש פירושו כותנה, אבל אנחנו דורשים את זה, למה לא אמרו כותנה, למה אמרו שיש, כדי ללמוד שזה כפול שישה סיבים. וחד שזורים, וחד לשאר בגדים שלא נאמר בהם שש, וחד לעקב. כן? אז אחד שהחוט יהיה כפול שישה, אחד שצריך לשזור אותם, אחד שגם בבגדים שלא כתוב שש, אלא כתוב בגד, גם את זה אתה צריך לעשות, כפול שש וכל מה שכתוב פה, ועוד פעם אחת שכל הדינים האלה מעכבים. בסדר?
אבל מושזר כבר כתוב.
מה?
לגבי מושזר זה כבר כתוב.
אז כתוב מושזר, אז כתוב שש, אז לא. אם כתוב רק שש, לא שש מושזר. עדיין צריך לשזור. בסדר? אז אומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר ככה, כל מקום שנאמר בתורה שש, או שש מושזר, צריך שיהיה החוט כפול שישה. ומקום שנאמר בד, אם היה חוט אחד לבדו כשר, הוא מצווה מן המובחר שיהיה כפול שישה.
זה מצווה מן המובחר, זה לא מצווה.
לא, מצווה מן המובחר, אבל זה לא מעכב. זה מצווה, אבל זה לא מעכב.
אבל החמישי אמר שהם מעכבים, שכולם מעכבים.
בדיוק, אז כולם שואלים, הכסף משנה, הוא כולם. אז זה נגד הגמרא, נכון? איפה הרמב"ם מוציא את החילוק בין הבגדים שכתוב שש והבגדים שכתוב לגביהם בד? מה ההבדל? הרי הבגדים שכתוב לגביהם בד גם הם התרבו פה, וכל הדינים חלים גם עליהם, וכל הדינים גם מעכבים. אז אני חשבתי שזה קשור בדיוק לשיטתו של הרמב"ם לגבי פרשנות. ככה אני טועל. מה הכוונה? צריך לזכור שהדרשה לפי הרמב״ם היא הרחבה של מה שכתוב בפסוק, לא חשיפה. אוקיי? עכשיו אנחנו נעבור לפסוק ונראה. כתוב חמש פעמים שש, אז כתוב שחותם כפול שישה. נכון?
אחד לגופי.
כן. אחד לגופי, אחד חותם כפול שישה. אחד שיהיו שזורים, אחד לשאר בגדים, שלא נאמר בהם שש, ואחד לעקב. אוקיי? עכשיו, הטענה שלי זה שבשאר הבגדים, הדינים האלה הרי לא כתובים, אלא הם יוצאים מדרשה. נכון? עכשיו, מה שכתוב פה שהמילה שש באה לעקב, את מה היא מעכבת? את כל מה שיש בפסוק. אבל שאר בגדים לא מופיע בפסוק. שאר בגדים זה דרשה, זאת הרחבה של מה שמופיע בפסוק. אז הדין של הלעכב לא חל על שאר הבגדים. כי לעכב אומר לך שכל מה שיש בפסוק הזה זה לעכב. עכשיו, לפי הרמב"ן, גם שאר בגדים מופיעים בפסוק הזה, כי דרשנו מאחת מהמילים שיש גם את שאר הבגדים. אלה שכתוב בהם בד ולא שש. אבל לפי הרמב״ם, הדרשה היא לא חושפת, היא מרחיבה. אז גם אחרי שלמדתי את כל הדינים לגבי שאר הבגדים, למדתי איזה מדרשה. זה לא ששאר הבגדים כתובים גם הם בפסוק פה. אז עכשיו כשבאה הדרשה הבאה ואומרת, המילה שש האחרונה אומרת שכל מה שכתוב בפסוק הזה הוא מעכב, זה על מה שכתוב בפסוק. אבל לא על מה שנדרש על מקום אחר, שכמופיע במקום אחר, זה לא קשור לפסוק. על זה לא נאמר, העניין שלה להעכב. אז לכן הרמב״ם אומר שבבגדים שנאמר בהם שש, אז לעשות את החוטים כפול שש זה גם מעכב. לא שצריך לעשות כפול שש. אבל בבגדים שכתוב בהם בד ולא כתוב באש, אז את הכל צריך לעשות בהם, אבל זה לא מעכב. כי הדרשה היא אמת, כמו שהרמב״ם אומר, זה לא שהיא לא אמת. אבל היא לא כתובה בפסוק. אז כל מה שהדרשות מלמדות על שאר הבגדים תעשה. אבל זה מדברי סופרים, זה לא כתוב בפסוק. אז לא, אפילו אם זה לא מדברי סופרים, זה לא כתוב בפסוק. אז מה שאנחנו אומרים שזה מעכב, כל מה שכתוב בפסוק מעכב, זה לא כלול במה שמעכב, כי זה לא כתוב בפסוק. אבל תשימו לב טוב, זאת השלכה הלכתית, שזה לא מעכב, של התפיסה הפרשנית של הרמב״ם, לא של התפיסה הלכתית. גם אם הרמב״ם היה כמו הר"ן, והיה חושב שמה שלא כתוב בפסוק הוא דאורייתא, ההשלכה הזאת הייתה נשארת. כי ההשלכה הזאת היא השלכה של שיטתו הפרשנית, לא של שיטתו הלכתית. זאת השלכה שיוצאת לא מהעובדה שזה דברי סופרים, גם אם זה היה דאורייתא, אלא מזה שזה לא נחשב כנמצא בתוך הפסוק. אבל זאת תוצאה, זאת השלכה הלכתית של תפיסתו הפרשנית של הרמב״ם, לא של תפיסתו הלכתית של הרמב״ם. אוקיי?
בגלל שזה דרש.
מה?
בגלל שזה דרש,
כן. הטענה של הדרש לא רק שמעמדו מדברי סופרים, זו תוצאה. מה הבסיס לתוצאה? למה זה דברי סופרים? וששיטתו פרשנית של הרמב״ם זה שדרש לא פירוש, אלא הרחבה. זו השלכה הלכתית של שיטתו הפרשנית של הרמב״ם, לא של שיטתו הלכתית. לא מצאתי עוד דוגמה לזה. קשה קצת לחפש, אני לא יודע אפילו איפה לחפש. הייתי לחפש בכל מיני מקומות שכתוב בהם לעכב. אבל לא מצאתי דוגמאות נוספות בעניין הזה. לא מצאתי גם דוגמאות הפוכות. זה לא עשיתי חיפוש מספיק רחב, לחפש יותר בדיוק. טוב, בכל אופן זה ענייננו, מה שאני רק מסכם את הקטע הזה, הטענה היא בעצם שסמכותכם נלמדת מילות אסור, כאשר לגבי דיני דאורייתא, כאשר לגבי דיני דאורייתא אין את הבעיה שזה יוצא דאורייתא. נכון? את הקושיה שהרמב"ן נקשה על השורש הראשון, על דיני דרבנן. זה בכוח הדיני דאורייתא. לפי הרמב"ם תהיה הקושיה של הרמב"ן גם פה. כי איך הרמב"ם אומר שדבר שיוצא מדרשה יש לו תוקף של דברי סופרים, הרי זה נלמד מילות אסור. ואם זה נלמד מילות אסור, בדיוק כמו שהוא שאל על הדיני דרבנן. באופן כללי, לולי שיטתו של הרמב״ם בשורש השני, אז סמכות חכמים לחוקק, אין איתה שום בעיה. לפי הרמב״ן אין איתה שום בעיה. הרמב״ן עצמו מה חושב? שזה באמת מתפרט מילות אסור. כל מה שחכמים פרשו, זה לא תסור אמר, שזה מה שכתוב בפסוק. אותו דבר כמו שכל מה שחכמים חוקקו, אם זה היה יוצא מילות אסור, אז היה דין דאורייתא, לכן הרמב"ן אומר, זה לא יוצא מילות אסור. בסדר? מבחינת הרמב"ן יש הבדל ברור בין הסמכות לחוקק לבין הסמכות לפרש. לפי הרמב"ם, הסמכות לחוקק והסמכות לפרש עובדות ממש אותו דבר. כיוון שלפי הרמב"ם, הסמכות לחוקק והסמכות לפרש, שתיהן, זאת אומרת, גם לפי הרמב"ם, שתיהן מבוססות על מנגנון של הסתעפות ולא של התפרטות. בעצם הלא תסור מגלה לי שיש לך חמחות. אבל מה התוקף ההלכתי של הדין שיוצא מזה? רק דין דרבנן. אלא אם כן, אתה לא מכיר עקרונית בסמכות של חכמים לחוקק או לפרש, אז כמובן עברת הלא תסור דאורייתא. אבל אז, כמו שאמרתי, גם צודק גם אם חסכינו שאתה תעבור שני איסורים. אתה תעבור גם את האיסור גופו, וגם את זה שסרת מדברי חכמים. גם על הלא תסור, אתה תעבור שני האיסורים. אוקיי? ולכן בעצם המנגנון הוא מנגנון, המנגנון שלא תסור באופן כללי הוא מנגנון של הסתעפות. מסתעפת מפה גם הסמכות לחוקק וגם הסמכות לפרש או לדרוש. שניהן מסתעפות מלא תסור. באותה צורה, כמו שהסברתי בשיעור הקודם על הסמכות החוקית. מזה שיש לו פסור, אני מבין שלמה שקובעים חכמים, או בחקיקה או בפרשנות, יש איזשהו מעמד כשלעצמו. נכון שאני לא מצווה על זה, אבל יש איזה מעמד כשלעצמו, וכיוון שכך אז אני חייב לציית לזה, רק שזה דין דרבנן. וכיוון שזה לא כלול בתוך הפסוק עצמו, זה לא יכול להיות דאורייתא כמו שהרמב"ן חושב, כי לפי הרמב"ן, כיוון זה כלול בפסוק עצמו, אז זה פשוט מה שהפסוק אומר, אז יש לזה גם ציווי, ולכן זה דאורייתא. אבל הרמב"ן אומר לו, זאת הרחבה של הפסוק. אבל אם התורה נתנה לחכמים סמכות להרחיב, פירוש הדבר שלהרחבות שלהם יש תוקף. אבל תוקף זה רבנן, כי זה תוקף של הרחבות של הפסוק. זה לא פרשנות של מה שהפסוק עצמו מצווה. אתם רואים, זה ממש הולך במקביל למה שראינו לגבי הדיני דרבנן בשורש הראשון. אז עד כאן לגבי מקור הסמכות של חכמים. מקור הסמכות של חכמים, אני סוגר עכשיו את הסוגריים הגדולות של השני שיעורים עכשיו. כן, של חכמים נלמד מילות אסור בכל מקרה. אני טוען בין לרמב״ם, בין לרמב״ם זה נלמד מילות אסור. אלא של הרמב״ם, גם בדיני דרבנן וגם בדיני דאורייתא זה מסתעף, ולכן שתי הקטגוריות יוצרות הלכות דרבנן, הן החקיקה והן הפרשנות, או הדרש והפרשנות, כן? ולפי הרמב״ן, בדיני דאורייתא זה מתפרט, ובדיני דרבנן זה מסתעף. למה הוא מקשה על הרמב״ם? רגע, אני ככה אומר כמו הרמב״ם, זה מסתעף. כי הוא לא הבין שזה מה שהרמב״ם אומר. הוא חושב שהרמב״ם אומר זה מתפרט, כי מבחינת הרמב״ם זה אותו דבר כמו הסמכות לפרש. אז הוא לא הבין שבהקשר של דיני דרבנן גם הרמב״ם מסכים שזה מסתעף. ככה אני טוען, אבל בעצם גם הרמב״ם אומר את מה שהרמב״ם אומר.
מה אם הספקו לכולה
ולחומרה? מה הבעיה? זה דרבנן, לכן ספקו לכולה.
גם בדרשות לפי הרמב״ם?
עכשיו, בדרשות, כן, ספקו לחומרה. לא, בדרשות ספקו לחומרה.
לפי הרמב״ם?
בדרשות ספקו לחומרה. הסברתי את זה פעם, אולי אני אסביר את זה עכשיו, כי באמת אני לא יכול כבר להיכנס לנושא הבא, אז אני אסביר את זה. פעם דיברתי על זה, אני אעשה את זה בקצרה. הטענה שלי זה שדיני הספקות, נזקקים לשני אספקטים שיש בכל מצווה ועבירה. יש את אספקט הציות ואומרי, ציות למצווה ואומרי, ויש את האספקט המהותי, זאת אומרת, התיקון או הפגם שנוצר מהמעשה הזה. עכשיו, אם אנחנו יודעים שספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. שואל הרמב"ן על הרמב"ם, למה ספק דרבנן לכולה? הרי זה ספק בלא תסור שהוא ספק דאורייתא. מסבירים על זה כמה אחרונים, יש להם זלמן, על שמעון שקוף בניסוח טיפה שונה, אבל דומה מאוד. הם אומרים שכיוון שהדרבנן יוצא מלא תסור, אז בעצם יש פה רק את חובת הציות ואין פה את המהות. נגיד עוף בחלב, זה לא דבר בעייתי מצד עצמו, אחרת התורה הייתה אוסרת את זה. למה זה אסור? כי אתה תבוא לאכול בשר בחלב, עוף בחלב מצד עצמו אין איתו בעיה, נכון? אז למה אתה צריך לעשות את זה? כי חכמים ציוו, זה סמכות, יש להם נימוק, אבל לא בגלל שהמעשה מצד עצמו הוא בעייתי, אוקיי? אז פה בעצם אין תועלת במעשה עצמו, יש כמובן מניעת נזק עתידי, אבל אין תועלת במעשה עצמו, אבל יש חובת ציות, אוקיי? והם טוענים שאם אתה נמצא בספק, ספק מרד הוא לא מרד. אם אתה בספק אם חכמים ציוו או לא ציוו, והחלטת ללכת על הצד שהם לא ציוו, זה לא נקרא שאתה מורד בסמכותם, אולי חיפפת, אבל לא מרד. מרד פירושו ללכת נגד הסמכות, לא להכיר בסמכות. לכן ספק מרד הוא לא מרד, או ספק ציווי הוא לא ציווי, נקרא לזה כך לעניין העבירה. אוקיי? זה ככה מסבירים למה ספק דרבנן לכולם. ועכשיו בוא נלך לצד השני של המשוואה. אז למה ספק דאורייתא לחומרא? מצד אספקט הציווי של הדאורייתא, זה לא יכול להיות. כי ראינו כבר שספק ציווי הוא לא ציווי, כמו בדרבנן. על כורחנו שהסיבה למה ספק דאורייתא לחומרא זה רק בגלל המימד המהותי, לא בגלל מימד הציווי. וגם הסברה נותנת ככה. ולמה אתה צריך להחמיר אם לספק חזיר ספק לא? אולי באמת יש פה חזיר. אתה צריך להיזהר מהנזק עצמו שנגרם מהמעשה הזה. נכון? זאת אומרת, זה נובע מהמהות, לא מהציווי. אוקיי. עכשיו, הטענה היא שבדיני דרבנן יש כמה סוגים. דין דאורייתא צריך להיות דבר כזה שיש לו גם מהות וגם ציווי. דין דרבנן זה כשחסר אחד מהם. או ציות, או ציווי, או מהות. עכשיו, הלכה למשה הרמב״ם אומר את זה שזה גם דין דרבנן. זה דברי ספר. הזכרתי את זה. עכשיו, בהלכה למשה מסיני ודאי שיש ציווי. כי קיבלנו ציווי מהקדוש ברוך הוא, בעל פה, לא מהתורה. אבל ודאי שיש ציווי. למה זה לא נכתב בתורה, הציווי הזה? כנראה ויש את ציווי בלי מהות. זה בא להשיג משהו אחר, אבל המעשה מצד עצמו, ברור שיש לו טעם, אבל המעשה מצד עצמו, כמו העוף בחלל, שהוא בא להשיג משהו אחר, אבל הוא כשלעצמו, לא דבר שיש לו איזשהו תוכן עצמי. אז לכן הקדוש ברוך הוא לימד אותנו את זה דרך המסירה של זה בעל פה, ולא כפסוק בתורה. פסוק בתורה שהוא דאורייתא, זה רק משהו שיש עליו ציווי והוא גם מהותי. דבר שיש לו ציווי בלי מהות זה הלכה משה מסיני. דבר שיש לו מהות בלי ציווי זה דרשה. למה? פשוט. כי מה עושה הדרשה? הדרשה אומרת שהרעיון של הפסוק, המהות של הפסוק נמצאת גם פה. ציווי אין. כי זאת הרחבה של הפסוק, לא יצא בפסוק. אז אין ציווי ויש מהות. הנפקא מינה תהיה בדיני ספקות. ספק הלכה למשה מסיני, הרמב״ם כותב במפורש שזה לכולם. יש מקום אחד שהוא אומר שלא, אבל אני יכול להסביר למה. כותב במפורש בשניים שלושה מקומות שזה לכולם. למה? כי זה ספק ציווי. ספק ציווי, כמו ספק דרבנן, זה לכולם. נכון שגם דרשות זה הלכות דרבנן. אבל ספקם לחומרה. למה? כי זה הלכה דרבנן ויש חציווי למה שחסר המהות. דרבנן רק שיש לשניהם. עכשיו, במקום שבו יש את המהות ואתה בספק, ספק מהות צריך להחמיר. אולי אתה עובר על האיסור עצמו. אתה תעשה את הנזק. אתה צריך להחמיר. אצל הרמב״ם אין כלל כזה שספק דרבנן לכולה. ספק חקיקה לכולה. או ספק ציווי לכולה. אבל דרבנן כזה, שהוא בעצם מהות דאורייתא בלי ציווי, שם ספקו יהיה לחומרה. ממילא גם כל הקושיות של הרמב״ן על הרמב״ם וכל המקומות בגמרא שרואים שספק בהלכות שיוצאות מדרשות הולכים בו לחומרה, לא קשה לרמב״ם. גם הרמב״ם מסכים שספקו לחומרה. אף כל מיני שלא אנשים על זה או משהו כזה, אבל ספקו לחומרה. באחר משה מסיני באמת ספקה לכולם, הוא כותב את זה. הרמב״ם כותב במפורש, בפירוש המשנה לכלים, פרק י' ז', הרמב״ם כותב שספק בהלכה למשה מסיני הוא לכולם.
זה מקביל גם לסברה, שאמרת שזה מהות היא ציווי.
נכון. ספק מסברה לפי התזה הזאת צריך להיות לחומרה. ושסוף סוף המהות אתה צריך לחשוב שאולי יש כאן. בסדר? אוקיי.